למאזיני הפינה העברית של רדיו ספרד, שלום. כאן מרתה לפידס, המשדרת אליכם ממדריד. שלום לימי.
שלום מרתה.
שלום לאורחת.
שלום.
בתוכניות קודמות דיברנו על ספרות ועל מחול, והיום נדבר שוב בקצרה על תיירות. אם מישהו מהמאזינים מעוניין בנושא מסוים, שלא יהסס, שיכתוב אלינו ואנחנו נשמח להקדיש לו פינה.
זה הזמן להודות לאלה שכבר כתבו לנו, ובמיוחד לפורצ'נט שעשה היסטוריה. הוא למעשה שלח לנו את המכתב הראשון שהגיע לפינה העברית. אז לפורצ'נט תודה רבה, ולכל מי שעדיין לא שלח וישלח, תרשמו לנו גם מאיפה אתם שולחים לנו את המכתבים, שנדע איפה שומעים אותנו.
נכון. האורחת שלנו היום עוסקת בתיירות, והיא תיתן לנו כמה נתונים על מה שהישראלים אוהבים בספרד. אבל אני הייתי רוצה שתלוו אותנו בטיול לאורך נתיב הדובדבנים במחוז אקסטרמדורה. נתחיל במצפה טורנבקס, אשר נמצא בנקודה הגבוהה ביותר של עמק נהר החרטה במקורות הנהר. מול עינינו נפרס עמק מבורך בגידולים שונים, אך הבולט ביותר הינו 1.5 מיליון עצי הדובדבנים המשנים צבעם בכל עונה ועונה. בכפר עצמו, טורנבקס, עם 1,400 תושבים, ניתן לבקר בכנסייה מהמאה ה-16 בסגנון ברוקו מדהים. אחד האירועים הבולטים ביותר מתוך חגיגות הכפר הוא בשני במאי בלילה, כאשר הכפר מתמלא מדורות וכולם רוקדים, שרים, אוכלים ושותים. בספטמבר ב-21 ו-22 מתקיים בטורנבקס שוק הבקר. בנובמבר, בראשון בנובמבר, כל אנשי הכפר יוצאים לשדות לאכול ארמונים אפויים ולשתות ליקר בשם גלוריה, תהילה. מכאן אנחנו נוסעים לכפר חרטה, בו אפשר ליהנות מהנוף בכל עונות השנה. לידו יש שמורת טבע בשם גרגנטה דה לוס אינפיירנוס, בו עובר רחוב רומי. יש לנו כאן אחד הנופים המרתקים ביותר באזור. הרומאים קראו לו אזור תענוגות. ממשיכים בעמק החרטה, עוברים על גשר רומי עתיק, ואז מגיעים לקבסואלה דל ואג'י, הנחשב לאתר היסטורי ותרבותי בגלל יופי הבתים המטופחים והבניינים ההיסטוריים. ממשיכים דרכנו לנאווה קונסכו, וזה כפר בו אפשר ליהנות מפעילויות ספורט כגון רכיבה על סוסים, רכיבה על אופניים, וכמובן הספורט הנפוץ ביותר באזור. יודעים איזה? אוכלים דובדבנים. אכילת הדובדבנים זה הספורט הנפוץ ביותר. זכרו אבל שעץ הדובדבן פורח בחודש מרץ, עכשיו ממש. הכביש נוסע במקביל לנהר, ואפשר לראות גם כמויות אדירות של עצי זית. בכפר פיורנל, המכונה בלקון הדובדבנים, חוגגים ב-19 וב-20 בינואר את חגיגות סן סבסטיאן. מתופף עובר ברחובות הכפר תחת גשם צנונים שכולם זורקים לעברו. לחגיגות אלה באים הרבה תיירים. חוזרים לדרך ונכנסים לאזור לאוורה דה אקסטרמדורה, כ5 כפרים חלומיים פזורים בין הרים שופעי ירק. בגרגנטה לאויה בולטת הארכיטקטורה העממית, ולתייר מצפות הפתעות קולינריות רבות. חובה גם להגיע למנזר יוסטה. בעיירה חרנדיה דה לאוורה נמצא ארמון בו שהה המלך צ'רלס ה5, והיום הפך לבית מלון מלא קסם. אם נשען שם, נקווה שלא ייתנו לנו את החדר בו האימפרטור נפטר בשנת 1558. בדרך מדהימה ביופייה מגיעים לקואקוס, בו נולד וגדל הבן הממזר של המלך. קראו לו ירומין, אחר כך החליפו לו את השם ליוהנס מאוסטריה, והיה למפקד הצי הימי של האימפריה הגדולה. גם קואקוס נחשב לאתר היסטורי ואומנותי. אזור לוורה קטן ככף היד, ואפשר לטייל בו במכונית, ברגל, באופניים או בסוסים. מגדלים שם בעיקר פפריקה וטבק, ואוכלים מאכלי כבש שונים. כמובן שהם גאים בתוצרת שמן הזית שלהם, וגם מהגבינות האופייניות לאזור. טוב, אחרי הטיול הזה בו נהננו מהטבע, מההיסטוריה ומהחקלאות, נצטרף לנסיעתה של לימי לעיר הגדולה.
אז שוב שלום לכל מי שנמצא איתנו ומקשיב לנו. השבוע אני חייבת להודות שהיה לי קשה עם התוכנית. חשבתי, מרתה, על מה בנושא התיירות בספרד אני יכולה לדבר איתכם, ומצאנו שיש כל כך הרבה דברים, יותר מדי, והיה מאוד קשה לבחור בנושא אחד ויחיד. אבל בסופו של דבר, חשבתי על אירוע שמתקיים ממש ממש עכשיו, אני אישית הייתי בו שנה שעברה, ואני ממליצה בכל לב לבקר בו. אז אני מדברת על הפסטיבל שנקרא Las Fallas de Valencia, ובאופן כללי אפשר לומר שאלו הם שבועיים של ריקודים, שתייה אל תוך הלילה, זיקוקים, תהלוכות ענק, אבל זה כמובן לא מספיק, ויש עוד הרבה הרבה יותר מזה כדי לתאר את הפסטיבל המדהים הזה. אז קודם כל, קצת רקע על המקום שבו נערך הפסטיבל. Las Fallas נערך בוולנסיה, וולנסיה, למי שלא יודע, היא העיר השלישית בגודלה בספרד. אם נוסעים אליה ממדריד, היא נמצאת במזרח. ולנסיה זה למעשה שמו של חבל ארץ, אשר עיר הבירה שלו היא העיר ולנסיה. שם כמובן מתקיימים חגיגות Las Fallas. ולנסיה זו עיר שמקושרת עם הרבה מאוד דברים שמייצגים את ספרד ומפארים אותה. קודם כל, זהו ביתה של הפאיה המפורסמת, כך שאם אתם רוצים לאכול פאיה, ולנסיה היא המקום. יש לה גם חוף ים מקסים, ואקלים ים תיכוני נהדר. ובכלל, בוולנסיה יש המון אתרים שאפשר לראות, יש מוזיאונים וארמונות מתקופות עתיקות, ובאמת ששווה להקדיש לה לפחות יומיים שלושה של טיול. עכשיו חזרה Las Fallas. הפסטיבל כאמור מתקיים כל שנה, במשך חודש מרץ. השנה הוא התחיל בראשון במרץ והוא מסתיים ב-19 במרץ, היום למעשה, וזהו אחד הפסטיבלים הפרועים בספרד. 2 מיליון מבקרים עוברים בו כל שנה. והאמת זה לא מפתיע, התהלוכות בו כל כך ססגוניות, דוכני האוכל כל כך מפתים, וההפתעות, ההפתעות שמצפות לכם שם. אחת ההפתעות המעניינות ביותר הן בובות הענק שהוולנסיאנים בונים במשך כל השנה. כל שכונה מציבה את הבובה שלה במרכז השכונה, הבובה מתחרה בתחרות עם כל שאר הבובות שבעיר, נשארת במשך כל הפסטיבל להנאתם של הצופים, ובסוף הפסטיבל, עם ההודעה על הזוכים, שורפים אותה. כן, כן, מה שאתם שומעים. אחרי שנה של עבודה, השקעה אדירה של כסף, הבובה, שעשויה מנייר דרך אגב, פשוט נשרפת. עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, חלק מהבובות מתנסות לגובה של בניין בין 7 קומות. הבובות נעשות בהשראה של כוכבי קולנוע, כדורגל, אישים מהפוליטיקה, וגם סתם קריקטורות משעשעות. הן הופכות את הביקור בעיר למסע קסום, ממש כמו ארץ של אגדות.
תגידי, איך זה לראות את הבובות האלה נשרפות, עולות באש?
מה אני אגיד לך, מרתה? מצד אחד כואב הלב, מצד שני, אין איך לתאר את החוויה הזו, זה משהו יוצא דופן. זה למעשה חלק מהחוויה של האנשים, הם מחכים לרגע הזה. אבל רגע, בזה לא נגמרות ההפתעות של הפסטיבל. עוד אירוע מעניין, מפתיע, ואפילו קצת מלחיץ, יש לומר, הוא המסקלטה. המסקלטה זה למעשה מופע של זיקוקים, טילים, דציבלים ושאר פצצות, וכולם מתפוצצים יחד כל יום במשך שבועיים, בדיוק בשעה 14:00 בכיכר העירייה. הכיכר מושא אנשים שמצטופפים ומחכים לשמוע את הרעש האדיר, ומרוב הרעש האדמה רועדת מתחת לרגליים ואיתה גם הבניינים. וגם האירוע הזה בגדר תחרות, הקבוצה שיש לה את הזיקוקים הכי יפים ושמרישה הכי חזק, היא זו שמנצחת. אני אסכם ואומר שזה לא לבעלי לב חלש.
אני עוד שוקלת אם לבוא או לא לבוא לפייס. טוב, ההפתעה שלנו להיום קוראים לה נירית תימור. נירית, היית בפייס?
הייתי בפייס שנה שעברה.
איזה יופי. תגידי, ספרי לנו מאיפה את במקור בעצם.
אני מירושלים, גדלתי, המשכתי לגדול בתל אביב ובכל מיני מקומות בעולם.
כן, הסתובבת הרבה. תגידי, בספרד כמה זמן את נמצאת?
במדריד אני נמצאת שנה וחצי, ולפני כן גרתי בברצלונה, ולפני כן באנדורה.
באנדורה. כמה זמן היית באנדורה?
כל עונה תסקי, 5 חודשים.
ישראלית שאוהבת סקי, זה מעניין.
ואנחנו הזמנו אותך לכאן, כי אנחנו יודעים שאת גם מאוד מאוד אוהבת לטייל. אז תגידי, איזה מקומות מיוחדים את יכולה להמליץ, כאלה שרוב התיירים לא מכירים?
אז ככה, אמנם בספרד באמת כל מחוז שונה מהמחוז הקודם, מבחינת תרבות, אומנות, אוכל וכל הדברים האלה. אני באופן כללי הכי נהניתי באזור של גליסיה וחבל הבסקים ובסן סבסטיאן.
סימן שאת אוהבת לאכול טוב.
אכן כן.
וגם רוצה להיות קרובה אולי לים, לא?
וגם קרובה לים, נכון.
זה גם משהו טיפוסי לישראלים. ודרך אגב, כמה ישראלים מגיעים לספרד מדי שנה?
מעל ל-100,000 תיירים בשנה, ישראלים.
וואו.
שמגיעים, כן.
זה יותר ממה שהיה בשנים קודמות? זה פחות או יותר אותו דבר?
אני מאמינה שבארבע שנים האחרונות, האמת שמאז האולימפיאדה, אז בעצם ברצלונה, שהיא בעצם היעד המרכזי של הישראלים, נכנסה בעצם כיעד מרכזי. אבל ככל שעוברות השנים, באמת זה ממשיך להתפתח, ומגיעים יותר ויותר ישראלים לספרד.
ולאן הישראלים אוהבים להגיע במיוחד בספרד? אוקיי, אמרת ברצלונה מאז האולימפיאדה, אבל יש עוד מקומות טיפוסיים?
ברצלונה וקוסטה בראבה זה בעצם היעדים המרכזיים, שמגיעים גם ישראלים לקוסטה דל סול וקוסטה דורדה, אבל פחות. היעדים המרכזיים זה באמת ברצלונה וקוסטה בראבה.
אני שומעת קוסטה כל הזמן, זה בגלל שהם באמת אוהבים ים?
זה כן.
אין לנו מספיק ים בארץ?
נירית, אני דווקא מהישראלים שמעתי על נתיב היין והגבינות וכאלה המצאות.
תראי, יש הרבה טיולי אוכל גם, יש הרבה קבוצות שבאמת נוסעות לטייל, ולעבור טיולים של יין וגבינות, אבל אני חושבת שעיקר התיירים שמגיעים זה לא החלק הגדול, בוא נגיד ככה. עיקר התיירים באמת זה מגיעים לברצלונה, כי שם יש אומנות ותרבות וים ומסעדות ובילויים, ובעצם כל מה שהישראלים מחפשים.
אז מה העונה האהובה לישראלים בעצם? הקיץ?
הקיץ זו העונה המרכזית, אבל גם בחורף בעצם מגיעות יותר קבוצות. קבוצות סגורות, אנשים שבאמת הולכים לגלוש, שזה בעיקר באנדורה, אבל בעיקר בקיץ מגיעים תיירים.
תגידי נירית, יש איזשהו מקום שעוד לא היית בו בספרד ואת מתה להגיע אליו?
האמת שלא, אבל אני
רגע, לא בגלל שהיית כבר בכל מקום?
לא בגלל שהייתי כבר בכל מקומות. אבל יש מקומות שהייתי רוצה לחזור אליהם, שזה סן סבסטיאן ולגליסיה לאזור של הצפון.
לחזור למה שאת אוהבת.
כן.
באופן אישי בטח, כן. טוב, זמננו כמעט תם.
בלי לשים לב בכלל, כן, עבר אני, לנו מאוד מהר.
אני מודה לנירית קודם כל, באמת תודה שבאת, ואני לכם. מקווה שנוכל לארח אותך עוד כמה פעמים, בשמחה. כי זה נושא שאין לו סוף.
נכון.
אני מאחלת למאזינים שבוע טוב, הזנה נעימה, ונראה מה לימי מביאה לנו בפינת המוזיקה שלה.
אוקיי, אז היום בחרתי שיר מוכר וידוע לישראלים רבים, אבל אולי הוא מדבר דווקא לעולים החדשים מביניהם. לשיר קוראים חולם בספרדית.
אוי, זה יופי.
שר אותו שלמה אידוב, שבעצמו היה עולה חדש בשנות ה-60 ועלה לארץ מדרום אמריקה.
לא סתם מדרום אמריקה, מארגנטינה, כמוני, לא?
כמובן, נכון, נכון מאוד. זהו, שלמה ניגן ושר בלהקות רבות ומפורסמות בשנות ה-70, להקת קצת אחרת, צליל מכוון, ורק לקראת סוף שנות ה-70 הוא הקליט בעצם את אלבום הבכורה הראשון שלו. חולם בספרדית זה שיר מקסים, אני אישית מאוד אוהבת אותו, אני בטוחה שגם אתם תאהבו.
שותה בעברית קפה, משלם בעברית ביוקר על כל דבר שאני קונה. בשפתו של דוד המלך אני חי ומשמיע קול, וקורא סיפורים לילד, כן, תמיד מימין לשמאל. בעברית יש מילים בשפע, להגיד את הכל כמעט, יש פתקה ויש גם שקע, אכן מילה בעברית לתת. מתרגש בעברית מפרח, ונושא בעברית תפילה, מתרגש בעברית בן רגע, ומרביץ בעברית כללה. אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי, ואוהב לאהוב אותה בעברית בלעדית. זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת, אך בלילה בלילה אני חולם עוד בספרדית. אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי, ואוהב לאהוב אותה בעברית בלעדית. זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת, אך בלילה בלילה אני חולם עוד בספרדית. אמונים בעברית שומר לך, וסוגר בעברית פסיר, לילה טוב בעברית אומר לך, וגם סופר בעברית פסיר. העברית משתנית בהרת, בלוחות הברית, אני חי בשפה דוהרת, ועמוד כנראה בעברית. אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי, ואוהב לאהוב אותה בעברית בלעדית. זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת, אך בלילה בלילה אני חולם עוד בספרדית. אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי,